סמוצ'ה, רחוב בוורשה. רחוב שבתים רבים בו הורכבו משלושה בניינים מסודרים בצורת חטא, מוקפים חצר גדולה, 4-5 קומות בכל בניין. כמעט 1,000 איש גרו בצפיפות בכל חטא כזו, כך שב-62 הבניינים של רחוב סמוצ'ה גרו כמה עשרות אלפי אנשים. כמו בעיר קטנה בישראל. לא מיוחסים, לא עשירים, לא חשובים במיוחד. סופר היידיש לייב מלך, שעזב את פולין לטובת פריז ובא לבקר בה אחרי 20 שנה, כתב על סמוצ'ה, כאן גר הלופמנץ' היהודי, הפנטזיונר ואיש העמל, הפועל ובעל המלאכה הזעיר. החושך ברחוב הזה כל כך סמיך, אפילו כשהשמש זורחת ושופכת אור, קודר שם ועזוב. בכל מקום אשפה, גרים על המיטה ומתחת למיטה. ובעיתון העברי הבוקר מתאר העיתונאי א' שטיינשלייפר ב-1938 את היהודים שעצים לדרכם בקפוטות השחורות הארוכות ובכובעים השחורים, רצים בכל הכיוונים, הידיים מתנופפות והפיות אינם פוסקים מדבר. אחת הסמטאות, הוא כותב, מוצפת כולה ריח חריף של בצל מטוגן. סמוצ'ה, רחוב של העם. בני מר מפרסם עכשיו ספר יוצא דופן, ממגנט, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה, ביוגרפיה שיש בה אהבה, חיפוש אלגי של הרחוב האבוד. שלום בני מר, באולפן גלי צהל בירושלים.
שלום.
אתה כותב על התיאטרון בסמוצ'ה 30, על הספר בסמוצ'ה 11, על חנות המקולת בסמוצ'ה 13, על האטליזה כשר, על בעל המאפייה מסמוצ'ה 39, שקבוצת פועלים הקטה אותו מכות נמרצות כי הוא סירב לקבל עוד שני פועלים חדשים לעבודה, על הילדים הקטנים שננטשו בסמוצ'ה 36. אני אשאל שאלה שאתה שואל ועונה עליה בפתיחת הספר, בני מר. למה דווקא בחרת בסמוצ'ה, הרחוב מדקרום את רפן עם המדרגות העקומות, ולמה דווקא בתקופה הזאת התמקדת בין שתי מלחמות עולם?
אז יש שתי תשובות לשאלה הזאת. התשובה ההיסטורית העניינית, שבעצם שמו של סמוצ'ה שמעתי לראשונה בשיר של בינם הלר, משורר יהודי יליד סמוצ'ה, משורר יידיש, שכתב בשנות ה-80 כבר בזקנותו, כתב את השיר על אחותו חיה, שגידלה וטיפחה והכילה את כל אחיה, כי ההורים כמובן היו בעמל יומם, ואז הוא מתאר ככה את ילדותו בצילה של חיה, ובסוף, בסוף, בסוף, בסוף השיר הוא כותב את חיה אחותי וירוק עיניה, שרף אז בטרבלינק הגרמני, ואף אחד את חיה שאיננה כבר לא זוכר בארץ, רק אני. שיריי ביידיש נכתבים אליה, לכן בעת קשה ומחרידה, כי בשמיים, ליד אלוהיה, יושבת היא ביתו היחידה. זה כמובן נשמע יותר טוב ביידיש. Mein Schwester Chaya mit die Augen grinet, a deitscher Tinterblink sie verbrennt, und ich bin in der jüdischer Medine, der samme letzter, was hat sie gekannt. Für ihr schreib ich auf Jiddisch meine Lieder in Tag die Schreckliche von unserer Zeit. Bei Gott allein ist sie Abbas Yechide, in Himmel sitzt sie bei sein rechter Seite. ובעצם השיר הזה שהוא בעצם מוקדש לחיה, הוא האחרון שזוכר אותה, אז מעורר בי את הצורך, מעורר בעצם בקוראים רבים של השיר הזה, ושומעים של השיר בזכותה של חווה אלברשטיין שהלחינה אותו, לומר לבינה מלר, לא, אתה לא האחרון, יש פה עוד בעצם, הנר הזה מדליק עוד נר, ובעצם נרות רבים מתאבים כך, ואנחנו רוצים לזכור את חיה הלר, ורוצים לזכור את האנשים האלה שנדונו לשכחה במידה רבה.
לחלק מהם אתה כותב בספר גם אין אפילו דפי עד ביד ושם.
נכון, התקלתי בדמויות רבות, עשרות אם לא מאות באמת, במהלך החיפוש הזה אחרי סמוצ'ה, ואני חייב לומר בצער שרוב האנשים האלה פשוט זכו לאיזו הופעה חד פעמית בעיתונות, בספרות, וזהו. ובעצם, אף על פי שאנחנו יודעים מה קרה לרובם, אני לא מתאר את שנות המלחמה, את שנות השואה, בסמוצ'ה, בוורשה, בספר הזה, אבל אנחנו יודעים מה החיתם של האנשים האלה. רובם נכללו בסופו של דבר בגטו וורשה, רובם נשלחו לטרבלינקה, לפעמים יחד עם כל משפחתם, כך שלא נותר אף אחד שממש יכתוב להם דף עד. כלומר, האנשים האלה נדונו לשכחה מוחלטת. וזו בעצם התשובה השנייה לשאלה שלי, שהשכחה הזאת הייתה גם כמעט מתבקשת, כמעט איזה מין דטרמיניזם היסטורי כזה. כלומר, הם נדונו לזה אפילו לפני מלחמת העולם. זה היחס הזה לגלות, לדלות. האנשים האלה שבעצם נשארו מאחור, אנחנו התקדמנו, הגענו לארץ, אנחנו נסענו לארצות הברית, למערב אירופה, והאנשים האלה בעצם מילאו את הרחובות האלה, כמו שבן גוריון חטא בלשונו פעם ואמר, אפילו קרא להם אפילו אבק אדם. אז הקליינמנט שלך האלה, אפילו שספרות יידיש בעצמה ראתה בהם אנשים קטנים כאלה. בעצם הגזר דין ההיסטורי האכזרי הזה גרם לי למחות נגדו ולומר, לא, אני רוצה כאן לנסות להחזיר את הגלגל לאחור ולראות מה קרה לאנשים האלה בחייהם, בעולם ומלואו הזה שהם יצרו לעצמם בשכונה היהודית הזאת של ורשה.
ואתה כבר אמרת, בני, שאתה לא עוסק בשואה, לא עוסק בהשמדה, ברוע, אבל יש לך פרק מאוד מעניין שאתה קורא לו בין יהודים לפולנים. מצד אחד הנוצרי הזה רחב הכתפיים שנכנס למסעדה של יוסף לינדה בסמוצ'ה 28, בלה בזו אחר זו 6 ביצים, אבל הסכים לשלם רק על 5. ומצד שני, אותו סטודנט פולני שכתב צ'ק על סך 2,000 זלוטי, כשהוא שמע על חרם קניות נגד בלומר היהודי.
נכון. פירוש המילה סמוצ'ה בפולנית, בפולנית אומרים סמוצ'ה, ביידיש אומרים סמוצ'ה, הוא דרקון. וזה אולי היה איזה מין סמל כזה. כלומר, היה איזה מין דרקון לא נראה בכניסה לרחוב בכלל, בכניסה לשכונה היהודית הזאת. ופולנים לא כל כך נכנסו לשכונה הזאת. הנתונים הם 93% מהרחוב, מרחוב סמוצ'ה, והרחובות השכנים היו יהודים. היו גם לא יהודים, למשל היה רוקח בסמוצ'ה 1, בעלת הבית שהזכרת קודם בסמוצ'ה 28, שהייתה ממוצא גרמני, פולניה גרמניה, והיא למדה יידיש כדי לדבר עם הדיירים שלה. זאת הייתה השפה המשותפת איתם. היה איזה מין דו-קיום כזה, אבל חייבים להודות שהפולנים נזהרו מהרחוב הזה ולא כל כך נכנסו אליו, וזה קצת הזכיר לי את השכונה של המאגרים, נגיד, של פליטי עבודה בתל אביב, שכונת נווה שאנן, ישראלים חוששים להיכנס אליה, כלומר שלא בנקל תמצאי שם פרצופים לבנים. היה איזה מין מיקרו-קוסמוס כזה יהודי בתוך ורשה, זו השכונה הגדולה של מורנוף, וסמוצ'ה אולי זה רחוב מובהק מאוד שייצג את השכונה הזאת.
ופרק מאוד מרגש בספר שלך, לפחות אותי הוא רגש, הוא הפרק על ילדי הרחוב. ילדים שננטשו בגלל רעב, בגלל מחסור. ביוני 1938 מתפרסמת ידיעה בעיתון היינטיקה נייס, שני ילדים, אח ואחות, הושארו בסמוצ'ה 36. בפתק המצורף אליהם נכתב ששמם הוא חיים וחנה צוקר. הילדים הובאו לבית המחסה היהודי בלשנו 127.
כן, זה נכון שבאמת העיתונות, זה בעצם מקור המידע העיקרי של המחקר הזה, מדווחת הרבה פעמים על הילדים המסכנים, העזובים, או כמו שהם קוראים להם ילדי הבייגלח, כלומר הילדים שהלכו למכור בייגלח בעשרה גרושים וברחובות, ילדים שבאמת נדונו לאיזה מין חיים מסכנים כאלה, אבל צריך לזכור שאנחנו מדברים, התקופה הזאת שבין שתי מלחמות העולם, היא תקופה של תמורה עצומה בעצם ביהדות פולין ויהדות ורשה, בפרט, ההזדמנות הראשונה של נערות ליהנות מחוק חינוך חובה. פעמים רבות בתי ספר תרבות, בתי ספר של צישו, הבונדיסטים, הסוציאליסטים, החילוניים, ילדים לצד הדוחק והמציאות הקשה, אי אפשר להתעלם ממנה, נפתח להם איזה מין אופק. אם אנחנו מסתכלים באיזה מין תעלול היסטורי כזה על הילדים בשנות תחילת שנות ה-30, אז כן הובטח להם עולם ומלוא. יש איזה אחד השירים היפים שהתפרסמו בגרינינקה בי מלאך, שזה עיתון ילדים שיצא לאור בפולין. באותו זמן הוא נפתח במילים האלה, עולם חדש מגיע ילדים ולא יהיה בו שום עשיר עני, כי כל אדם יחיה באושר כאן, חיים יפים שאין להם שני, גם שמש חדשה זורחת כבר, וזקנים וילדים יתבדר, ואין דירה קטנה או חדר צר שבם יהיה חלילה קור חודר. האושר בא אלינו ילדים, כולנו עוד נשיר וגם נרקוד. חיים עליזים יהיו, שמחים ואושר, אושר עד אין סוף ועוד. אפשר לראות בשיר הזה, זה מין השבעה, רצון לשנות את המציאות.
וזה התיאטרון למשל.
נכון, התיאטרון, וצריך לזכור שהיו בו 1,000 מושבים, כלומר, קשה למצוא בישראל תיאטרון כל כך גדול, אולי...
בוא נזכיר, תיאטרון ברחוב סמוצ'ה.
תיאטרון ברחוב סמוצ'ה 30 מול הבזר, תיאטרון שפעל יומם ולילה, גם בשבת אגב, גם בליל שבת, וסמוצ'ה פשוט היה מאוהב בתיאטרון הזה מפני שכמו שמתארים את ההצגות שם, העלו שם את הדרמות של החיים של סמוצ'ה. עכשיו, ברור שהדרמות של החיים של האנשים בסמוצ'ה הרבה יותר אפורות, בכל זאת, הדרמות הגדולות האלה של בנות טובים שמדרדרות והרבה פעמים נקלעות לחברת בני בליעל וכל המלודרמות האלה, אז אולי היינו היום רואים בהם טלנובלות כאלה, אבל זה בהחלט היה הדבר שסמוצ'ה פשוט ידע לחוות ולשמוח ולהזיל דימה יחד עם השחקנים שם. זו באמת הייתה גם במה לנשים, כלומר נשים עלו שם על הבימה במלוא מובן המילה, אפילו במאיות לפעמים ושחקניות ראשיות שלא לומר.
והיידיש היא גיבורה מרכזית בספר שלך. אתה כותב שהסמוטשה והיחזות שלך בסמוטשה זה כמו המאבק לשמר את היידיש, להחיות את היידיש. היא גם גיבורה והיא גם מטאפורה.
נכון. מיליונים רבים חיו, יצרו בתרבות הזאת, וסמוטשה זה עדות, זה עדות ניצחת לזה, והניסיון כאן הוא בעצם לראות את העושר הרב הזה שמתוך הדלות.
ונראה לי בני מר שעבודת התחקיר והכתיבה שאחריה היו כמו להרכיב פאזל, פאזל של אלפי חתיכות, אבל אין תמונה על הקופסה, אין קופסה ואין תמונה שאפשר להסתכל עליה.
זה כשלעצמו דימוי מאוד יפה, ובאמת היה כאן איזה מין מלאכת הרכבת פאזל, שלא ידעתי לאן היא תלך ומה היא תעשה, ואת יודעת, באמת התחלתי בדימוי הזה של האנשים הקטנים אולי. אנשים הקטנים, נגיד רבקה שניידרמן, אשת הרחוב, פנחס גייס שמוכר אווזים במסווה של כשרות ואלוהי, וכן הלאה, כל מיני ידיעות כאלה שאני אספתי בעיתונות.
ואפילו אגב, על זונה יהודיה.
כן, 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 לא, לא אחת. באותה תקופה העיתונות לא חששה מצו איסור פרסום ולא מלשון הרע, ולכן היו, כשהיו מדווחים על אדם, היו מדווחים עליו בשמו, גם על חשודים, היו מדווחים עליהם בשמם, ובציון כתובתם המדויקת, שזה אוצר בלום להיסטוריון, למי שעושה איזה תחקיר היסטורי כזה. אז בעצם יכולתי להרכיב פחות או יותר מפה של הרחוב הזה לפי התושבים שלו, לפעמים אפילו בדיוק של דירה. כלומר, אני יודע שהמשורר יוד למדקון גר בסמוטשה 2, דירה 16. זה מצד העיתונות. גם בספרות, סמוטשה נזכרת, לפעמים באמצעות הדימוי הזה של דלות, ולפעמים ממש בדיווחים מהשטח. היו גם מקרים אחדים, בודדים מאוד, של אנשים שעוד דיברתי איתם, כלומר, נסעתי לנצרת אלית, דיברתי עם נחמה קוריסקי, שהייתה ילדה שם, שהייתה ילדה וגדלה בסמוטשה עד גיל 9, וזוכרת, זכרה את הצבעים והריחות, אלה בדיוק הפרטים שמנסים להחיות את הסיפור הזה, כי בסופו של דבר זה סיפור, זה סיפור של רחוב שהוא כמובן הסיפור הזה של האנשים שהרכיבו את הרחוב הזה, רחוב בזמן של שינוי גדול, זה לא יהיה הוגן להגיד שהוא היה רחוב ללא מוצא, מבחינה סמלית, זה רחוב פתוח, פתוח לעתיד, שנגזר עליו מה שנגזר עליו, אבל זה בהחלט רחוב ששעת קדימה. למרבה הצער גם קשה למצוא מסמכים ועדויות בארכיונים, בוורשה רוב הארכיונים נשרפו בזמן מלחמת העולם השנייה, זה עיר פה, זה עיר שם, אפשר היה לגלות איזה מסמך או תעודה ארכיונית, כמו למשל תעודת הלידה של חיה. כששמעתי את השיר הזה, מיין שווסטר חיה, אחותי חיה של בינה מלר שדיברנו עליו קודם, הייתי בטוח שזה מין מטאפורה כזאת. כלומר, האחות הזאת שגידלה את הילדים, וכמובן מה קרה לה, היא כמובן הגיעה לטרבלינקה ושם רצח אותה גרמני. ולא היא, כלומר, פתאום חיה הלר הזאת לובשת ממשות בתעודת הלידה שלה. כלומר, מסופר על שני הוריה, נוח ויחד, שבאים לספר על הולדתה, ויש לה אפילו כתובת לחיה הלר הזאת בילדותה. אחר כך מצאתי יומן של בינה מלר, ובו הוא מספר לי על חיה הלר, שבעצם הייתה כבר בת 40 ב-1942, כלומר, ילידת 1902. היו לה ילדים, הוא מספר על התלאות שלה בדרך עד לשם, ועדיין אני לא יודע את שם המשפחה. כלומר, כל המסמכים האלה, כל הפיסות פאזל האלה שדיברת עליהם, לא הצטרפו לאיזה דמות שאני יכול לראות את הפרצוף שלה. אין לי כמובן תמונה שלה. תמונות יש בכלל מעט מאוד במחקר הזה. חיה הלר, לכאורה, במהלך הטבעי של ההיסטוריה, נדונה לשכחה. ובאמצעות השיר הזה של בינה מלר, שיר שהוא באמת כתב בשנת 84 בספר יידיש, שמעטים מאוד קוראיו, השיר הזה זכה לחיים חדשים, באמצעות לחן חדש, ואני חושב שאני ניסיתי להמשיך כאן את העניין הזה שהתעורר בחיי הלר, אולי אפילו כסמל לכל התושבים האלה של סמוטשה.
וגם חיה הלר זכתה כאן לחיים חדשים. אנחנו מכירים אותה עכשיו יותר טוב ממה שהכרנו אותה קודם.
אני חושב שאנחנו היינו רוצים להכיר עוד אנשים כאלה. כלומר, אנשים אלה שלא בצדק, אנחנו הפנינו להם עורף ושכחנו אותם באונס וברצון.
תודה רבה, בני מר. סמוטשה, ביוגרפיה של רחוב יהודי בוורשה. הספר הזה הופיע בהוצאה משותפת של בית שלום הלחם והוצאת מגנס, ירושלים. תודה, בני.
תודה רבה. מיין שווה.